בקיצור נמרץ, המחקרים הבולטים מהמחצית הראשונה של חודש מרס 2022. חשיבות שיפור הרגלי תזונה ופעילות גופנית בנשים עם היסטוריה של סוכרת הריונית. שיפור באיכות הרגלי התזונה ופעילות גופנית מלווה בעלייה קטנה יותר במשקל הגוף בגיל העמידה בקרב נשים. ההשפעה החיובית של שינויים אלה על משקל הגוף הייתה בולטת במיוחד בנשים עם היסטוריה של סוכרת הריונית. כך מדווחים חוקרים במאמר שפורסם בכתב העת Diabetes Care. במסגרת המחקר בחנו החוקרים את הקשר בין אורחות חיים ובין שינויים במשקל הגוף בגיל העמידה, על פי היסטוריה של סוכרת הריונית, במדגם גדול של נשים. הם התבססו על נתוני מחקר Nurses Health Study 2, וסיווגו את השינויים באורחות החיים בתוך תקופה של 4 שנים. הם העריכו את הקשר עם השינויים במשקל הגוף בנשים לאחר גיל 40, תוך כדי הערכת הבדלים בין נשים עם היסטוריה של סוכרת הריונית וללא היסטוריה של סוכרת הריונית. השינויים באורחות החיים שנבחנו במחקר כללו את איכות התזונה לפי מדד Alternate Healthy Eating Index, AHEI, פעילות גופנית בשעות הפנאי, צריכת אלכוהול והרגלי עישון. לאורך חציון מעקב של 13 שנים, העלייה הממוצעת במשקל הגוף בתקופה של 4 שנים עמדה על 1.1 קילו גרם בנשים עם היסטוריה של סוכרת הריונית, ועל 1.330 קילו גרם בנשים ללא היסטוריה של סוכרת הריונית. שיפור באיכות התזונה השפיע לטובה על השינוי במשקל לאחר 4 שנים, בפרט בנשים עם היסטוריה של סוכרת הריונית. שינוי במדד AHEI מנמוך לגבוה של 2.970 קילו גרם בנשים עם סוכרת הריונית בעבר, והשוואה לשינוי של 1.190 קילו גרם באלה ללא סוכרת הריונית.
עלייה בהיקף פעילות גופנית לוותה בשמירה על משקל הגוף בנשים עם היסטוריה של סוכרת הריונית בלבד. עלייה מפעילות גופנית בהיקף נמוך לגבוה לוותה בשינוי של 0.26 קילוגרם במשקל הגוף בנשים עם היסטוריה של סוכרת הריונית, לעומת שינוי של 0.90 קילוגרם באלו ללא סוכרת הריונית. גם בסובלות מסוכרת הריונית וגם באלו בלי סוכרת הריונית, השינוי במשקל הגוף לא היה שונה משמעותית בעקבות שינוי הרגלי צריכת אלכוהול, בעוד שבנשים שהפסיקו לעשן תועדה עלייה משמעותית במשקל הגוף, 4.38 קילוגרם באלו עם היסטוריה של סוכרת הריונית ו-3.85 קילוגרם באלו בלי סוכרת הריונית. ממצאי המחקר תומכים בשיפור הרגלי התזונה ופעילות גופנית בנשים לאור ההשפעה החיובית על משקל הגוף בגיל העמידה, בעיקר אלו עם היסטוריה של סוכרת הריונית.
האם הפחתת צריכת בשר בתזונה עשויה להפחית את הסיכון לממאירות שד, ארמונית או מעי גס ורקטום? מנתונים שפורסמו בכתב העת BMC Medicine, עולה כי צריכת בשר נמוכה עד 5 פעמים בשבוע מלווה בסיכון מופחת למחלות סרטן, כולל סיכון נמוך יותר לסרטן מעי גס ורקטום, סרטן שד בנשים לאחר מנופאוזה וסרטן הרמונית בגברים. ברקע למחקר החוקרים מסבירים כי הפופולריות של דיאטה צמחונית גדלה יותר ויותר, ויש עדויות המציעות כי דיאטה זו מלווה בסיכון מופחת למחלות סרטן. עם זאת, אין עדויות רבות באשר להשפעה של צמחונות על הסיכון לממאירויות באתרים ספציפיים. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הקשר בין דיאטה צמחונית ולא צמחונית, ובין הסיכון הכולל למחלות סרטן, הסיכון לממאירות מעי גס ורקטום, סרטן שד לאחר מנופאוזה, וסרטן הרמונית. החוקרים השלימו ניתוח פרוספקטיבי שכלל 472,000 377 משתתפים ממאגר UK Biobank, ללא הבחנה של ממאירות בתחילת הדרך. המשתתפים סופגו לפי הרגלי התזונה על בסיס שאלוני תזונה. אלה שאכלו בשר באופן קבוע, 247,571 מטופלים, אלה שאכלו בשר בכמות מעטה, 205,385 משתתפים, אוכלי דגים, 10,696 משתתפים, וצמחונים, 8,685 משתתפים. ניתוח סטטיסטי שימש להערכת הסיכון לכלל הממאירויות ולממאירויות באתרים ספציפיים. לאחר מעקב ממוצע של 11.4 שנים, תועדו 54,961 אבחנות חדשות של סרטן, כולל 5,882 מקרי סרטן מעי גס ורקטום, 7,537 מקרי סרטן שד לאחר מנופאוזה, ו-9,501 מקרים של סרטן הרמונית.
בהשוואה לאלו שאכלו בשר בקביעות, צריכת בשר מעטה, יחס סיכון של 0.98, רווח בר סמך 95% של 0.96 עד 1, צריכת דגים, יחס סיכון של 0.90, רווח בר סמך 95% של 0.84 עד 0.96, או צמחונות, יחס סיכון של 0.86, רווח בר סמך 95% של 0.80 עד 0.93, לוו בסיכון מופחת לכלל הממאירויות. בקרב אלו שאכלו בשר בכמות מעטה, תועד סיכון מופחת לסרטן מעי גס ורקטום, בהשוואה לאלו שאכלו בשר בקביעות, יחס סיכון של 0.91, רווח בר סמך 95% של 0.86 עד 0.96. עם זה, תועדה הטרוגניות בקשר לפי מין, פי שווה 0.007, עם קשר הפוך לפי הרגלי התזונה בגברים, אך לא בנשים. בנשים לאחר מנופאוזה שהקפידו על דיאטה צמחונית, תועד סיכון מופחת לסרטן שד, יחס סיכון של 0.82, רווח בר סמך 95% של 0.68 עד 0.99, אשר נחלש והפך לא מובהק סטטיסטית לאחר תקנון למדד מסת גוף, יחס סיכון של 0.87, רווח בר סמך 95% של 0.72 עד 1.05. מניתוח סטטיסטי עלה כי מדד מסת הגוף עשוי לעמוד בבסיס הקשר המתואר. בגברים, דיאטה המבוססת על דגים או צמחונות לוותה בסיכון מופחת לסרטן ארמונית, יחס סיכון של 0.80, רווח בר סמך 95% של 0.65 עד 0.99, ויחס סיכון של 0.69, רווח בר סמך 95% של 0.54 עד 0.89 בהתאמה. החוקרים מסכמים וכותבים כי הסיכון המופחת לסרטן מעי גס ורקטום בקרב אלו שאכלו בשר בכמות קטנה עולה בקנה אחד עם עדויות קודמות שהצביעו על השפעה שלילית של בשר על הסיכון לממאירות זו. הסיכון המופחת לסרטן שד לאחר מנופאוזה בנשים צמחוניות עשוי לנבוע ממדד מסת הגוף המופחת באוכלוסייה זו. המקור להבדלים אחרים שתועדו בכלל הממאירויות ובסיכון לסרטן הרמונית אינו מובן היטב.
מה בין סוכרת לא מאוזנת ובין אובדן שיניים? ממחקר חדש שפורסם בכתב העת Journal of the American Dental Association, עולה כי במבוגרים מארצות הברית עם סוכרת, קיים סיכון מוגבר לאובדן שיניים בהשוואה למבוגרים ללא סוכרת. במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את הקשר בין אובדן שיניים וסוכרת לא מאוזנת במבוגרים מארצות הברית. הם התבססו על נתוני סקר National Health and Nutrition Examination Survey, ENHANCE, לשנים 2011 עד 2018, וחללו 16,625 משתתפים בני 20 שנים ומעלה. ניתוח סטטיסטי שימש להערכת גורמים שנקשרו עם היעדר שיניים ומספר שיניים חסרות. החוקרים כותבים כי הבחנה של סוכרת מאוזנת, אשר הוגדרה בנוכחות המוגלובין מסוכרר נמוך מ-9%, לובטה בעלייה של 44% בסיכון להיעדר שיניים, יחס סיכויים מתוקן של 1.44. סוכרת לא מאוזנת, המוגלובין מסוכרר של 9% ומעלה, לובטה בסיכון גבוה יותר מכפליים להיעדר שיניים, יחס סיכויים מתוקן של 2.26. עוד עולה מהנתונים כי אי הגעה לביקורים שנתיים אצל רופא שיניים, פנייה לרופא שיניים רק לצורך טיפול, והכנסה משפחתית מתחת ל-200% מקו העוני, לובו גם כן בסיכון מוגבר להיעדר שיניים. לבסוף, בנשים, באלה בנות 65 ומעלה, במעשנים, ובאלה ללא השכלה מתקדמת, תועד גם כן סיכון מוגבר להיעדר שיניים. לאחר תקנון לאותם משתנים, ניתוח סטטיסטי הראה כי במבוגרים עם סוכרת תועד סיכון מוגבר לאובדן שיניים בהשוואה לאלה ללא סוכרת, בין אם הסוכרת הייתה מאוזנת היטב, סיכון יחסי מתוקן של 1.52, או לא מאוזנת, סיכון יחסי מתוקן של 1.57. ממצאי המחקר מעידים כי בקרב מבוגרים בארצות הברית, עם סוכרת לא מאוזנת או מאוזנת, קיימת שכיחות גבוהה יותר של חסר שיניים ואובדן שיניים בהשוואה למבוגרים ללא סוכרת.
מחלת מעי דלקתית בילדים מעלה את הסיכון לממאירות בגיל מבוגר יותר. בילדים עם הבחנה של מחלת מעי דלקתית סיכון גבוה כפליים להתפתחות ממאירות, בפרט במערכת העיכול בשלב מאוחר יותר של חייהם, בהשוואה לילדים באוכלוסייה הכללית. כך עולה מתוצאות מטה-אנליזה החדשה שפורסמו בכתב העת JAMA Network Open. ברקע למחקר החוקרים מסבירים כי מאחר שהיארעות מחלת מעי דלקתית בילדים מצויה במגמת עלייה, חשוב להכיר את הסיכון ארוך הטווח לממאירות באוכלוסייה זו. לאור זאת, הם השלימו חיפוש שיטתי מקיף במאגרי Medline ו-Imbase לזיהוי מחקרי עוקפה להערכת הסיכון לממאירות בילדים עם מחלת מעי דלקתית. מבין 4,628 מאמרים שעלו בחיפוש, חמישה היו מחקרים מבוססי אוכלוסייה מצפון אמריקה ונכללו במחקר. מחקרים אלו כללו 19,812 חולים עם מחלת מעי דלקתית שהופיעה בילדות והיו במעקב למשך 283,540 שנות אדם. במהלכו תועדו 715 מקרים של ממאירות. מטה-אנליזה הצביעה על סיכון גבוה פי 2.4 לממאירות בקרב אלו עם הופעה בילדות של מחלת מעי דלקתית, סיכון יחסי של 2.46, אשר תועד בחולים עם מחלת קרון, סיכון יחסי של 2.03, ובאלו עם קוליטיס כבית, סיכון יחסי של 2.61. הסיכון המוגבר לממאירות נבע בעיקר מסיכון מוגבר לסרטן כבד, סיכון יחסי של 55.45, סרטן מעי גס ורקטום, סיכון יחסי של 20.29, ומעידק, סיכון יחסי של 16.20. שיעורי היארעות ממאירויות בקרב חולים עם הופעה בילדות של מחלת מעי דלקתית דווחו בארבעה מחקרים ונעו בטווח של 1.0 עד 3.3 מקרים לאלף שנות אדם. החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי הסקירה מצביעים על סיכון גבוה כפליים למחלות ממאירות בחולים עם הופעה בילדות של מחלת מעי דלקתית בהשוואה לילדים באוכלוסייה הכללית, בעיקר בשל סיכון מוגבר לממאירויות במערכת העיכול.
רמות דידיימר מנבאות תוצאים קרדיו-וסקולריים בחולי סוכרת. במאמר שפורסם בכתב העת BMC Cardiovascular Disorders, חוקרים מדווחים על תוצאות מחקר חדש. עולה מהן כי ריכוזים גבוהים בדם של D-דיימר מלווים בסיכון מוגבר לאירועים קרדיו-וסקולריים, בחולים עם סוכרת מסוג 2, גם לאחר תקנון לגורמי סיכון למחלות לב וכלי דם. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הקשר בין D-דיימר ובין תוצאות מחלות לב וכלי דם בחולים עם סוכרת מסוג 2. המחקר הרטרוספקטיבי כלל חולים שהשלימו הערכה רפואית בין השנים 2010 ו-2015 בבית חולים אחד בסין. כל המבוגרים שהובחנו עם סוכרת מסוג 2 השלימו בדיקות סקר, והחוקרים בחנו את שיעורי התמותה מכל סיבה, אירועים קרדיו-וסקולריים חדשים, אודם לבבי חד, אנגינה לא יציבה, אירוע מוחי, או תמותה עקב מחלות לב וכלי דם. הגיל החציוני של המשתתפים במחקר עמד על 59.6 שנים. כמחצית, 50.1% מהמשתתפים במחקר היו נשים. מניתוח הנתונים עולה קשר מובהק סטטיסטית בין ריכוזי D-דיימר ובין תוצאים קרדיו-וסקולריים. לאחר תקנון רב משתנים לסוגי הטיפול וגורמי סיכון מקובלים למחלות לב וכלי דם, יחסי הסיכויים עמדו על 3.62 ברבעון העליון של D-דיימר אל מול הרבעון התחתון. עוד עולה מהנתונים כי רמות גבוהות יותר של D-דיימר לובו בעלייה משמעותית ובלתי תלויה בסיכון לאירועים קרדיו-וסקולריים ספציפיים. החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים כי מדידת ריכוזי D-דיימר עשויה להוביל לשיפור בסיווג הסיכון של חולים עם סוכרת מסוג 2 למחלות לב וכלי דם.
בנשים עם מחזורים ארוכים או לא סדירים, סיכון מוגבר למחלת כבד שומני. מחזורי וסת ארוכים או לא סדירים בנשים צעירות יחסית, מלווים בסיכון מוגבר להימצאות והערות מחלת כבד שומני שאינה על רקע צריכת אלכוהול. כך עולה מתוצאות מחקר חתך שפורסמו בכתב העת Metabolism and Journal of Clinical Endocrinology. ברקע למחקר החוקרים מסבירים כי אין נתונים אודות משך וסדירות מחזורים ובין הסיכון למחלת כבד שומני שאינה על רקע צריכת אלכוהול. כעת ביקשו החוקרים לבחון את הנושא במחקרי עוקבה וחתך. מחקר החתך כלל 72,092 נשים מתחת לגיל 40 אשר עברו בדיקות רפואיות שגרתיות. הניתוח האורקי כלל תת קבוצה של 51,118 נשים ללא מחלת כבד שומני שאינה על רקע צריכת אלכוהול. מחזורים ארוכים או לא סדירים הוגדרו כמחזורי וסת שאורכם 40 יום ומעלה או לא סדירים. בדיקת אולטרסאונד של הבטן שימשה לזיהוי מחלת כבד שומני. החוקרים מדווחים כי ב-27.7% מן הנשים תועדו מחזורי וסת ארוכים או לא סדירים, ו-7.1% מן הנשים במחקר הובחנו עם מחלת כבד שומני שאינה על רקע צריכת אלכוהול. מן הניתוח הסטטיסטי על הקשר בין מחזורי וסת ארוכים או לא סדירים ובין הימצאות מחלת כבד שומני. לאורך חציון מעקב של 4.4 שנים, מחלת כבד שומני התפתחה ב-8.9% מן הנשים. לאחר תקנון לגיל, מדד מסת גוף, תנגודת לאינסולין וערפלנים אחרים, יחס הסיכון המתוקן למחלת כבד שומני בהשוואת מחזורים ארוכים או לא סדירים אל מול נשים עם מחזורים סדירים, עמד על 1.22. כאשר נערך ניתוח סטטיסטי תלוי זמן, הסיכון למחלת כבד שומני עלה בקרוב ל-50%.
החוקרים מציינים כי תסמונת שחלות פוליציסטיות נקשרה בעבר עם סיכון מוגבר למחלת כבד שומני שאינה על רקע צריכת אלכוהול. אך הקשר במחקר הנוכחי בין מחזורים ארוכים או לא סדירים ובין כבד שומני נותר גם לאחר הוצאת נשים עם תסמונת שחלות פוליציסטיות. ממצאי המחקר מעידים כי בנשים עם מחזורי וסת ארוכים או לא סדירים, תיתכן תועלת להמלצות לשינוי אורחות חיים, במטרה להפחית את הסיכון למחלת כבד שומני והתחלואה הקרדיומטבולית הנלווית לה.
מה בין משך השינה ובין הסיכון לאירוע מוח ולתמותה? במאמר שפורסם בכתב העת Sleep Medicine, חוקרים מדווחים על נתונים חדשים, ומהם עולה כי משך שינה קצר או ארוך מלווה בסיכון מוגבר לאירועי מוח ולתמותה, עקב אירוע מוחי. משך שינה ארוך לווה בסיכון גבוה יותר לסיבוכים בהשוואה למשך שינה קצר. ברקע למחקר החוקרים מסבירים כי קיימים נתונים סותרים אודות הקשר בין משך שינה לא הולם ובין הערות אירוע מוח ותמותה עקב אירוע מוח. כעת הם השלימו מטה-אנליזה להערכת הקשר מנת תגובה כדי לחמת את הקשר בין משך השינה והערות אירוע מוח ותמותה עקב כך. החוקרים ערכו חיפוש שיטתי אחר מחקרי עוקבה פרוספקטיביים להערכת משך השינה והסיכון לאירוע המוח שפורסמו במאגר CNKI, Cochrane Library, Embase, PubMed ו-Wangfrank Data. הם זיהו 20 מאמרים שנכללו בסקירה, כולל 15 מחקרים להערכת משך השינה והערות של אירוע המוח, ו-12 מחקרים להערכת משך השינה והסיכון לתמותה עקב אירוע מוח.
מטה-אנליזה הדגימה קשר בין משך שינה קצר ובין סיכון מוגבר להערות אירוע מוחי, סיכון יחסי של 1.33, ותמותה עקב אירוע מוחי, סיכון יחסי של 1.37. משך שינה ארוך גם לווה בסיכון מוגבר להערות אירוע מוחי, סיכון יחסי של 1.71, ותמותה עקב אירוע מוחי, סיכון יחסי של 2.41. מטה-אנליזה מנה תגובה הצביעה על קשר בצורת U בין משך השינה ובין הסיכון לכלל התוצאים. הממצאים הצביעו על קשר לא לינארי בין משך השינה ובין הערות אירועים מוחיים, תמותה עקב אירוע מוחי, ואירוע מוחי איסקמי בנשים ובגברים. משך שינה ארוך לווה בסיכון מוגבר לאירוע מוחי המורגי ואירוע מוחי בגברים. החוקרים מסכמים וכותבים כי משך שינה קצר או ארוך מהרגיל מלווה בסיכון מוגבר להערות אירוע מוחי ולתמותה עקב אירוע מוחי.